ובכן, אנחנו בתהילה לעמוד ב' נתחיל את הקטע אחרי הגדתה עוד פעם. אומרת הגמרא, כן, יש לכם תהילה לעמוד ב', דרש רב עינה פיתחא דבריש, באמצע עמוד פחות או יותר, למדנו את זה אתמול, נחזור עוד פעם. דרש רב עינה הפיתחא דבריש גלותא, בפתח בית ראש הגולה, השוחט לחולה, הכוונה שיש בו סכנה בשבת, אז מותר לשחוט בשבת, אם זה פיקוח נפש דוחה שבת, חייב לחסות. או, ברוך הבא, חשבתי אולי, אז למדנו שם, חשבתי שאתה בחדש. בית המדרש הישן. טוב. כתוב שהסנהדרין גדולה גלתה עשר גלויות. גם השיעור. טוב. ובכן, דף ד' עמוד ב', הנושא הוא כיסוי אדם. יש שאלה מעניינת. אדם נאלץ לשחוט לחולה שיש בו סכנה בהמה בשבת? מה עם כיסוי? כמובן מדברים לא על בהמה, כי אם על עוף או חיה. כי בהמה, אתם יודעים, בהמה פטורה מכיסוי דם, רק עוף או חיה, אשר ישחט חיה או עוף וכיסהו בדם. אז החיוב של הכיסוי זה רק על שני הסוגים האלו, עופות כשרים או בחיות כשרות. בהמות כשרות, שוחטים, לא צריך כיסוי דם. שם השאלה, אם שחטת את הדבר שאסור לעשות, אבל התורה התירה בגלל פיקוח נפש, שחט בשבת עוף או חיה בשביל חולה, נגיד שחט תרנגולת לחולה, אמרו מרק של תרנגולת בריא מאוד, אז צריכים לחסות. אז על שבת השחיטה כאן אחרת. דרש רב עינה פיתחא דבריש גלותא, השוחט, אנחנו באמצע עמוד, כן, השוחט לצורך חולה בשבת חייב לחסות את הדם, למרות שיש בזה חילול שבת, כיוון שהשבת נדחתה לצורך השחיטה, אז זה נדחה גם לצורך כל המצוות שיש באותה שחיטה, כגון כיסוי הדם. ככה הוא אמר את הסברה שלו. כן? רש"י אומר כאן, כי מאחר שנדחית שבת אצל שחיטה זו, נדחית לכל מצוותה או מצוותיה של השחיטה. יש דוגמה לגבי הקטרת הימורים בקורבנות. הרי מה המצווה בקורבן? לשחוט ולהקטיר את ההימורים. אז זה דוחה שבת. למה? כיוון שיש לנו שחיטה. המצווה של העניין של הקורבן, יש בו שחיטה. יש גם הקטרת הימורים. אבל הקטרת הימורים ניתן לעשות את זה גם לאחר מוצאי שבת. בכל אופן, מותר לנו להקטיר את ההימורים של קורבן של שבת לצורך זה. כן? אז הראשונים מדקדקים את דברי רש"י, משמע שיהיה מותר לחסות את הדם של אותו בעוף ששחטנו לצורך החולה, גם לעבור איסור דאורייתא, כגון לפורר אדמה, לקחת אדמה לפורר, לכתוש עפר כדי שיהיה לו, כן? לכאורה זה קצת פלא, ינסה דוחה לא תעשה ועשה, כי שבת זה לא תעשה ועשה, ולא תעשה שיש בו כרת. טוב, יש כאן דיון ארוך על כל פנים. זה מה שאמר רב אבירא, חידוש מרעיש. איתרת לחולה, מותר לך גם לחסות את הדם בשבת. אמר לו רבא, אמר להם, אשתומה, זה דבר מפתיע ומפליא לעשות את הדבר הזה. לשמטוה לאמורי מיני. מה זה לשמטוה לאמורי מיני? שני פירושים, פירוש אחד, יחתיכו לשונו, כמו שאומרים, הוא מדבר לא לעניין, צריכים להפסיק את השיעור שלו, שלא לא יפיץ דברים כאלו. פירוש אחר, היה לכל המורה, היה מישהו שאומר, מתורגמן לציבור, אמר, תיקחו ממנו, כאילו, תיקחו את המיקרופון ממנו, כן? כי הוא מדבר לא לעניין, זה חידוש לא נכון מה שהוא אומר, שאם שוחטים לחולה בשבת, אז כבר מותר לחסות. זה לא קשור. מה שיתירו? מה? כן. כאן במקרה הזה, זה היה מורה. היה להם לכל המורה מתורגמן. למה היו יושבים בשיעור הרבה אנשים? חוץ מזה, הוא דיבר קצר, והוא הרחיב, תרגם את זה לארמית ובשפה מדוברת יותר בפשטות. דתניא, למה הוא אמר באמת שנשמטו על האמורי מיני, להפסיק את הדיבור שלו שצריך כיסוי דם? דתניא, אנחנו בפ"ד עמוד ב'. דתניא רב יוסי אומר, קוי זה בהמה שהיא ספק בהמה ספק חיה, נפקמינה בסוגיה שלנו. אם היא בהמה לא צריך לחסות את דמה, אם היא חיה כן צריך לחסות, אז היצור הזה שנקרא קוי, ועסקנו בזה לפני כמה דפים, הוא ספק בהמה ספק חיה. אז עכשיו, אין שוחטים אותו ביום טוב. מדוע? כי הרי ביום טוב שוחטים בעלי חיים לצורך, כי רק אסרו מלאכות שאין בהם אוכל נפש, אוכל נפש שיתירו ביום טוב. אבל הקוי הזה יש לנו בעיה, שהרי הוא ספק בימה ספק חיה, אז ספק אם צריך לעשות אותו באפר. ואז אתה נכנס לשאלה, הרי האפר הוא מוקצה, הוא מיועד לדברים מיוחדים. אז למרות שיש כאן מקום לדון, אולי הוא הכין את זה מיוחד, אבל בכל אופן יש לנו בעיה עם הכיסוי. לכן אומרים, אדוני, ביום טוב תשחוט תרנגולות, תשחוט בהמות, תשחוט חיות, אבל דברים שספק אל תשחט, כי אתה נכנס לשאלה כן לחסות לא לחסות. ואם בדיעבד שחטו, אין מכסים את דמו. כשאין מחללים יום טוב לצורך מצוות כיסוי אדם שספק, כי הכוי הוא בעצם הוא בהחלט ספק, כן? לכאורה אפשר לעשות פטנט אחר, שהוא ישחט את הכוי, יקלוט את הדם לתוך כלי, ישמור אותו עד מוצאי שבת, ואז ישפוך אותו או יחסה בתוך הכלי, נגמר הסיפור. אז ככה הוא יפתור את הבעיה. אז אומרים, למעלה למדנו שאסור לשחוט לתוך כלים, כי הגויים שעובדים בעבודה זרה ככה היו נוהגים. אחד הדינים, אסור לקבל דם בכלי, מפני שזה נראה כשותף לעבודה זרה. אבל עכשיו כן, גם כן, לכאורה, הוא יכול לחסות כלי, ישפוך את הדם, יחסה כלי על הדם, ויחכה עד מוצאי שבת. כן? אז יש אומרים, בגלל שכיסוי הדם צריך חביבה, מצווה ושעתה. על כל פנים, עוררנו כמה נקודות, נחזור לעניין שלנו. אם כן, אמר שהוא לא אמר נכון. למה? דתניא, רבי יוסי אומר, כהן שוחטים אותו ביום טוב, ואם שחטו הם נכסים את דמו, כי לא מחללים שבת לתות כיסוי אדם כמו ספק. ולומדים את זה מקל וחומר. איזה קל וחומר? ומה מילה, ברית מילה שוודאה, אם יש מצווה ודאית ביום השמיני, מילה בזמנה דוחה שבת. הרי אם נולד בן והוא היום השמיני נופל בשבת, אנחנו אומרים, למרות שברית המילה זה איסורי דאורייתא של חבלה או משום שוחט, כן, כי הרי הוא מוציא דם, חבלה אסורה בשבת מדאורייתא, אז למה התירו ברית מילה בדבר הזה? אז התורה אמרה, ביום השמיני אפילו בשבת, למרות שאתה עושה מלאכת דאורייתא. ומה מילה שוודאה דוחה שבת? אין ספקה דוחה אפילו יום טוב. אם יש תינוק שהוא ספק שמיני, ספק לא שמיני, נולד בין השמשות ואני לא יודע מתי היום השמיני שלו, שבת או ראשון, אנחנו לא נמול אותו, ואפילו לא ביום טוב שיותר קל, כי ביום טוב הרבה מלאכות נסרו ואין לנו עונש כרת כמו בשבת, וכן על זה הדרך. אז גם ביום טוב לא נבוא, נמול אותו. סליחה? כן, כן. אז מעלים יום אחר מכן. אם לא יודעים בדיוק את השעה, ספק. היום יש לנו אפשרות דייקנות, אבל ברגע שזה גבולי, אנחנו מוסיפים יום. כי העניין הוא ככה, אם אתה מל ביום השביעי, כאילו לא מלת. כן, כאילו זה לא מילה. אז יותר טוב במקום שספק לעשות יום התשיעי שממה נפשך. אם זה יום השמיני, אז מלת בזמן. אם זה לא יום השמיני, זה יום התשיעי. נו, לא הפסדת. כי מילה לאחר שמיני תופסת. האדם יכול למול גם אחרי 10 ימים, גם אחרי 20. המצווה היא ביום השמיני. אבל האורלה נקראת אורלה אפילו בגיל 20, אפילו בגיל 30, כמו ילדי רוסיה. הלאה. אומרת הגמרא, הקל וחומר, ומה מילה שוודאה דוחה שבת? אין ספקה אם יש ספק לקיום המצווה, דוחה אפילו יום טוב שהוא יותר קל. כיסוי אדם שאין ודאו דוחה שבת. אם תזדמן בשבת מצוות כיסוי אדם אפילו ודאית, אז היא לא דוחה את השבת. אין דין שאין ספקו דוחה יום טוב. אמרו לו לרבי יוסי, תקיעת שופר בגבולים תוכיח. אנחנו נכנסים עכשיו לערב ראש השנה, הרי יש דין שתוקים בשופר בראש השנה. אם זה נופל בשבת, אנחנו אומרים לא תוקים בשופר בראש השנה שנפל בשבת, אפילו שאתה חייב בעצם מדאורייתא. אז יש דעה שזה רק גזירה דרבנן, כן, שאסור לתקוע בשופר, שמא יטלטל את השופר ללכת אצל הרב. ואנחנו, יש לך כוח בידי חכמים לעצור את תקיעת השופר בשבע אל תעשה. לפי הירושלמי משמע שתקיעת שופר בשבת אסורה מדאורייתא בגבולין. למה? כי הירושלמי אומר, כתוב בתורה שני פסוקים, כתוב יום תרועה יהיה לכם ויום זיכרון תרועה. למה פעם אמר תרועה, פעם זיכרון תרועה? אומר הירושלמי, בחול בשבת. אם זה חול, יום תרועה. אם זה שבת, יום זיכרון תרועה. אבל זה הירושלמי, שבאמת זה שלא תוקים בשופר בשבת, זה דאורייתא. אבל לפי הבבלי, אי תקיעת שופר זה גזירה דרבנן. בעצם, כמו לולב בשבת. בעצם היה צריך לתקוע בשופר גם בשבת. כי הרי קודם כל שופר זה לא איסור דאורייתא. מה זה תקיעת שופר? זה חוכמה ואיננה מלאכה. זה גזרה משום כלי שיר. לא מנגנים בכלי שיר, שמה יתקן כלי שיר. אז בעצם תקיעת שופר מותרת, רק חכמים גזרו שמה יטלטל ארבע אמות ושות רבים ללך לחכם שילמד אותו גזרה. כן. אז לכן אנחנו לא תוקעים לשבת. אז אם כן, אז זה מה שהוא אומר. מה אמרו לו, תקיעת שופר בראש השנה בגבולים, במקדש, הרי כן תוקעים בשופר. תוכיח שאין ודאה דוחה שבת, שאם חל ראש חודש, אם חל ראש השנה בשבת, לא תוקעים בשופר בגבולים, למרות שזה מצווה ודאית, וספיקה דוחה יום טוב. אומר רש"י, מה זה הספק? אם יש אדם שהוא ספק זכר, ספק נקבה, הרי נקבה פטורה מתקיעת שופר, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. תראו רש"י, אומר רש"י, אין ספקה דוחה שבת, אז קודם כל לגבי מילה אומר רש"י, כגון מול תורה אור, נולד בין השבשות, הקם אליו פרק רב לעזר שבת קופלמת זין, דנימו לתשעה, אנחנו נמול אותו בתשעה, וחל ספק שמיני וספק תשיעי שלו ביום טוב, אינו נימול עד עשירי, דתנן, אם ספק שמיני, ספק תשיעי נופל ביום טוב, לא נמול אותו עד עשירי. כאן נוסיף עוד יום, דתנן, נולד בין השמשות, נימול לתשעה. כלומר, לספק תשיעי בין השמשות של ערב שבת, נימול לעשרה, חל יום טוב להיות אחר אותה שבת, שהוא עשרי, נימול אחד עשר, משום דמילה שלא בזמנה, לא דחיה. כן, ברור הרעיון הזה. תמיד שנשאר ספק דוחים עוד יום, ואם יש עוד יום טוב אחרי שבת, נדחה עוד יום. דנף קלן מהו לבדו, הוא ולא מכשיר רב, לבדו ולא מילה שלא בזמנה. מילה שלא בזמנה לא דוחה שבת, לא דוחה יום טוב. כיסוי רש"י, כיסוי שאין ודאו דוחה שבת, בגבולין, דקמלן בראש השנה, בשבת, במקדש היו תוקים, אבל לא במדינה. הרמב״ם טוען המקדש זה כולל ירושלים. ובאמת היו תוקים בירושלים, חידש הרב עקיבא יוסף שלזינגר, לפני 150 שנה היה תוקע, יותר 100 שנה תוקע בירושלים, בין החומות. לא כולם הסכימו איתו שפוסקים כמו הרמב״ם, רק במקדש תוקים בשבת. וספיקה דוחה יום טוב דתניה, או מה זה הספק כאן? טומטום או אנדרוגינוס. מי זה אנדרוגינוס? זה אחד שספק אישה, או טומטום זה אטום, או אנדרוגינוס שיש בו, יש לו זהות כפולה של מין. אז אם כן, ספק זכר, ספק נקבה, חייבים, אף על פי שהוא ספק אישה וספק גבר. אז אם הוא ספק אישה הוא לא חייב, אז אם כן, בכל אופן זה מה שהוא אומר, הוא ספיקה דוחה יום טוב. גם אנדרוגינוס יתקע ביום טוב, למרות שלא בטוח שהוא חייב. כן, אז מצאנו שספק מצווה דוחה יום טוב, אף על פי שוודאי של אותה מצווה לא דוחה את השבת. אם כן, גם ספק כיסוי דם ידחה את יום טוב, אז למה לא מכסים דם הכוי ביום טוב עם שחת? השיב רבי אלעזר הכפר ברבי, ברבי זה כינוי לאדם גדול, תשובה, הוא השיב ואמר, אני יכול להשיב על הקל וחומר זה של רבי יוסי, שהוא הביא כאן קל וחומר ממילה. מה למילה? באמת זה נכון שאין ספקה דוחה יום טוב, כי מילה יש בה גם כולה, מתי מלים? רק ביום ולא בלילה. מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים? בעצם לא רק בלילי ימים טובים, בלילה. מיד נראה בגמרא. תאמר בכיסוי אדם שהוא חמור שנוהג אפילו בלילי ימים טובים. לכן יש לומר שהפסקו ידחה יום טוב. כלומר, העובדה מותר לשחוט בלילה לאור הנר וכדומה, אז יש גם מצוות כיסוי גם בלילה גם ביום. אומרת הגמרא, אמר רבא, אנחנו רוצים להבין למה לא קיבלו את דבריו של רב אילה. אז אנחנו בסוף נראה למה באמת לא. אמר רבא, הקל וחומר הזה שעשה רבי יוסי ממילה לכיסוי אדם, זה אחד מן הדברים שאמר רבחיה, אמר עליהם רבחיה, אין לי עליהם תשובה. זאת אומרת, אין לי פרחה. בכל זאת, השיב רב לזר הכפר ברבי תשובה. עכשיו, רבא, כל זה מתחיל בקטע עם רבא, הוא מסיים את השאלה שלו על רב עינה. שמה אמר רב עינה? שאם שוחטים לחולה בשבת ביתר, כי הרופא אמר הוא צריך לחול מרק אוף, נשחוט תרנגולת ונבשל לו את המרק, אז אמר רב עינה, כיוון שהעוף חייב בכיסוי דם ויתרנו לו לשחוט בשבת, אז גם נכסה בשבת. ורש"י אומר, גם אם הכיסוי דורש איסור דורייתא, כגון לחפור באדמה, לפורר גוש אדמה בשביל זה. כן, ראשונים מגיעים על רש"י, אבל על כל פנים, אז אמר, הנה הקושיה על רב עינה, לכן באמת אמר לו, צריך להוציא ממנו את המיקרופון. כן, מה מסיים רבה את שאלתו? קטן מיד. כתוב אצל רבי יוסי, כיסוי שאין ודאו דוחה שבת, מדייק כאן רבא, מהי ודאו דכיסוי דלא דחי שבת? איזה מקרה של שחייבים בוודאי בכיסוי וזה לא דוחה שבת? הרי בשבת לא שוחטים, איך נולד צורך בזה? ודאי, אלא לאו, מדברים על הדוגמה שרב עינה דיבר, מהי לאו השוחט לחולה בשבת? ובכל אופן, מה אמרנו? שוודאו, מה אומר רבי יוסי? ודאו של שחיטה אינו דוחה שבת. אז למה? כי מה הוא אמר? כן? כיסוי שאין ודאו דוחה שבת. אז אם כן, אם אין ודאו דוחה שבת, ומה הדוגמה שאנחנו מוצאים לעצמנו? איך יכול להיות כיסוי בשבת כגון ששחט לצורך חולה? אז הנה לנו בפירוש שאין כיסוי למרות שהוא שחט ביתר לחולה. אז קשה על רב עינה, מתרץ את הגמרא, למה לך, מי אמר לך שמדברים על מקרה של חולה ויתרנו לו לשחוט, והרבי יוסי אומר אסור לחסות, ואז קשה על רב עינה. נגיד על בן אדם ששחט תרנגולת, עבר בשוגג או עבר במזיד, עבר נגיד בשוגג, הוא לא ידע שהיום שבת, הוא לא ידע שאסור לשחוט, הוא ראה שביום טוב שוחטים, הוא חשב גם בשבת, ודילמה דעבר בשבת ושחט לצורך בריא, ודווקא שם הוא לא מכסה. למה? כי השבת לא נדחתה כלל לצורך השחיטה, אז ממילא גם לא נשחטה לצורך הכיסוי. אבל מי ששוחט לחולה, אולי מכיוון שהשבת נדחתה לצורך החולה, תדחה גם כן לצורך הכיסוי. כמו שאמר רב עינה, אומרת הגמרא, לא, אנחנו נדחה את זה. יש כאן להוכיח בכל אופן שרבי יוסי דיבר בשחת לחולה. למה? איך אמרנו? רבי יוסי למד קל וחומר לכיסוי אדם ממילה. אז צריך להגיד שהכיסוי צריך להיות דומה למילה. מה מילה? מה אמרנו? ודאה דוחה שבת רק ברשות. מתי אנחנו אומרים במילה כשיש שנסתה ביתר? כגון ביום השמיני. כן? אף. כיסוי גם כן מדובר ברשות, שהשחיטה הייתה ביתר, וזה בדיוק הדוגמה ששחט לחולה. ובכל אופן, אין הכיסוי דוחה שבת, קשה לרב עינה. לכן הוא אמר, חיתכו את לשונו, או הסירו את המתורגמן ממנו. למדו בברייתא, אמרו לו, תקיעת שופר בגבולין תוכיח שאין ודאה דוחה שבת, וספיקה דוחה יום טוב. יפה. תוספות כאן שואלים, איך בכלל שואלים את תקיעת שופר? הרי כל איסור שבת זה רק גזירה שהם יוציא לרשות הרבים. הרי בכלל ביום טוב הותרה, ומתוכו שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי הוצאה שלא לצורך. כן? לכן אולי התירו אפילו מספק. אז הוא אומר, גם ביום טוב יש איסור הוצאה, רק לצורך התירו, אבל שלא לצורך כלל, אם אין צורך כלל, לא התירו. כן? יכול להיות שעל צד הספק שהטומטום הוא אישה, אז אנחנו לא נתיר לה להוציא את השופר בשביל לתקוע בו. טוב. יש מחלוקת עם מה שאמרנו, בעצם מדין, יש אומרים שמדין תורה ביום טוב הוצאה מותרת, כן? ואז גם אם שלא לצורך מותר, רק רבנן גזרו שאם אין צורך כלל, זה אסור ביום טוב. ויש אומרים רש"י משהו שזה דאורייתא. דבר שלא לצורך כלל, אז הוצאה אסורה דאורייתא. על כל פנים, אם כן אומרת הגמרא, או אומרת הגמרא, אמר לו, תקיעת שופר בגולית הוכיח שאין ודאה דוחה שבת וספקה דוחה יום טוב. מהי ספקה? אילה עם הספק חול ספק יום טוב. הרי נגיד שני ימים של ראש השנה, כל אחד מהם בזמן שקידשו את החודש על פי ראיית הלבנה, אז לא ידעו אם באו עדים או לא, אז עשו שני ימי ראש השנה. היום אנחנו כבר יודעים את היום המקודש, רק המשיכו את התקנה של שני ימים. יוצא שתקיעת שופר בשני ימים אינה אלא מספק, ובכל זאת דוחה את יום טוב. אם כן קשה, שהרי מה אתה מדבר? הרי אם אתה אומר שתקיעת שופר היא ספק, ששם היום הראשון הוא קודש והיום השני הוא חול, כל פעם שאתה תוקע, אתה תוקע למרות שיש כאן ספק, אבל גם קדושת היום יש בה ספק. אז לכן אתה תוקע ביום הראשון, שאם זה חול לא עשית כלום, ואם זה קודש אז תקעת, כמו שמצווה לתקוע בראש השנה וכן ביום השני. ואשנה ודאי יום טוב די מצוות השופר, ספק יום טוב ספק חול מבעיה שתדחה, אין להוכיח מכאן ספק כיסוי אדם שתדחה יום טוב ודאי. כאן אנחנו עוברים לפ"א עמוד א', אומרת הגמרא, אלא מה הספק כאן? באופן ספק איש ספק אישה, כגון אנדרוגינוס או טומטום, ספק מצוות תקיעת שופר שדוחה יום טוב, במקרה שהשומע הוא ספק איש ספק אישה, שהרי אישה פטורה מצוות שופר, שגם לא מותר לתקוע אפילו ביום טוב ודאי, אף על פי שהמצווה שהוא חייב בה אינה אלא מספק. אז אם כן, יוצא שברור מה הקושה שהקשו על רבי יוסי מספק תקיעת שופר, אבל רבי יוסי לא חושש לשאלה הזאת. למה? אנחנו בתחילת פי עמוד ב', שרבי יוסי לתמי דאמר אישה ודאית נמי תקעה, מותר לה לאישה ודאית לתקוע בראש השנה, למרות שהיא פטורה מדין מצוות עשה שהזמן גרמה, והיא יכולה כמו שמקיימת כל מצוות עשה אחר. וכל שכן מישהו ספק אם הוא חייב בשופר שמותר לו לתקוע, לא משום שספק דוחה יום טוב, אלא בגלל שגם אישה שפטורה לגמרי גם יכולה לקיים את זה מדין רשות. כן, אז אין לו חייך מזה לנושא של כיסוי אדם, שהרי אסור לחסות ביום טוב דם שהוא בוודאי פטור מכיסוי, כגון של בהמה. נגיד מישהו ישחט בהמה ויגיד אני רוצה לחסות, זה אסור, אסור לך לקחת אפר. אם כן יש לומר שגם הכוי יועיל וספק הוא, אם חייב אין כיסוי דוחה, אין כיסויו דוחה יום טוב. דתניה, איפה ראינו את דת רבי יוסי שהוא אומר שאישה יכולה לתקוע בשופר למרות שהיא פטורה? מצאנו את זה בנושא אחר, לגבי קורבנות, כתוב שהבעל הקורבן צריך לסמוך את ידו על ראש הקורבן. ולומדים, הזכרים כן, נשים לא. איפה לומדים? כתוב, תראו דתניה, כתוב בני ישראל, הפסוק אומר, דבר על בני ישראל, כן, הפסוק כאן נראה מביא את זה כאן בתורה, או לא, הוא לא מביא את הפסוק. כן? אולי רש"י מביא כאן? דבר בני ישראל, צריך ושמח את ידו על ראש קורבנו. כל אחד מדבר עם בני ישראל, אז עומדים ושמח מבני ישראל ולא בנות ישראל. כן, אומרת הגמרא עכשיו ככה, אם האישה רוצה גם כן לסמוך, היא לא חייבת לסמוך, אבל האם מותר לו לא? מחלוקת, אומרת דתניא. כתוב בפסוק דבר בני ישראל ושמח, בני ישראל סומכים ולא בנות ישראל סומכות, שאישה שהביאה קורבן היא לא צריכה לסמוך עליו. למה? רש"י אומר בעירובין, מפני שנראות כמוסיפות. התוספות אומר שזה נראה כאילו אתה משתמש בקודשים, אתה לא חייב. אז כמו שאומר הרייבד, אנחנו אוסרים עליהם גם אפילו מה שנקרא לא להישען, אפילו להניח את היד בקלות, שמה תיכשל בעניין של מעילה. אז אם כן, זה דעת תנא קמא, בני ישראל סומכים ולא בנות ישראל. אבל רבי יוסי ורבי שמעון חולקים, אומרים נשים הן סומכות רשות, נכון, למרות שהן פטורות, כי כתוב בני ישראל, מכל מקום סומכות רשות, אם הן רוצות יכולות לסמוך על הקורבן. ואנחנו לא אומרים כיוון שפתוחות אז הן עושות כאילו עבודה וקודשים. למה? כי כמו שאישה יכולה כל מצוות עשה שהזמן גרמה לקיים, אז מה יוצא? אותו דבר לגבי שופר, האישה פתורה מתקיעת שופר, כמו שהיא פתורה ממצוות צמיחה, אבל אם היא רוצה לסמוך מותר לו לפי רבי יוסי ורבי שמעון. אותו דבר רבי יוסי ורבי שמעון הסברו לגבי נושא של תקיעה בשופר, אף על פי שתקיעה שלא לצורך אסורה ביום טוב, אבל מותר לה לתקוע מפני שהיא רוצה לחייב את עצמה מדין רשות. אמר אבינה, למאי דקאמרי רבנן, שאישה אסורה לתקוע בשופר בראש השנה, נא מעיט לפיך. לתשובה שהשיבו לרבי יוסי על הקל וחומר שלו, מה אמרו? שתקיעת שופר של ספק, אדם שהוא ספק איש, ספק אישה, כמו אנדרוגינוס, תוכח שמותרת ביום טוב. על כוחך שספק המצווה דוחה יום טוב. יש לפרוך, מה לתקיעת שופר, שכן ודאה דוחה שבת במקדש? מצאנו שמותר לתקוע במקדש תקיעת שופר מלא, כן? ולא, אז לכן, לכן ספקה דוחה יום טוב, כי מצאנו את המציאות הזאת שתקיעת שופר נעשית בשבת. תאמר בכיסוי דליטי כלל, בשום מקום, לא במקדש, לא בחולין. לא מצאנו אפשרות שבשבת נכסה את הדם. למדנו בברייתא, השיב רבי אלעזר הכפר ברבי, מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים? כשלמדנו את הגמרא, אמרנו רק בלילי ימים טובים, אינה נוהגת, בלילי חול כן נוהגת. שואלת הגמרא, וכי בלילי ימים טובים עודה לא נהגה ברית מילה, אבל בשאר לילי נהגה כן נוהגת ברית מילה, והלא בכל הלילות לא מלאים. אלא, אומרת הגמרא, מה למילה של התיקון? מה למילה שכן אינה נוהגת בלילות כבימים? לאו נפקה לילי שבתות. תאמר בכיסוי שנוהגת בלילות כבימים. אמר רבה, זה אחד מן הדברים שאמר חייה, אין לי עליהם תשובה, והפשיר רבי אלעזר כפה ורבי את התשובה, שהוא פרח את הקל וחומר. טוב, נתחיל את המשנה. יש שחיטה ראויה ויש שחיטה שינה ראויה. מה זה שחיטה ראויה? שחטת כדת וכדין, התוצאה מותר לך לאכול את זה. יש מצבים שאתה שוחט, אבל זה לא נתן לך תוצאה שאתה יכול לאכול את זה. יש מצבים, למשל, מי ששוחט טריפה, אז הוא עשה משהו בשחיטה. עכשיו הטריפה הזאת לא מתאמה כנבילה. אם לא הייתה מתאמה אליה, היא מתאמה כנבילה. השחיטה הצילה אותה מטריפה, אבל זה לא אפשר לך לאכול. גם טריפה אסור לאכול. אין בה תומה. אז המשנה מביאה את כל מיני דוגמאות של שחיטות, של דברים שלא רואים לאכילה. ובכן, אומרת המשנה, השוחט, כמובן הכוונה רע לחיה או עוף, כי בהמה לא צריך כיסוי. ונמצאת טריפה, אם נמצא בסוף טריפה, אז מה הדין? אז ממילא לא ראוי לאכילה, אז לא חסות את הדם. מעניין, השולחן ערוך אומר שלא יחסה את הדם עד שיבדוק את הסכין ואת הסימנים. למה? אולי יצא טריפה, ואז הוא ברך, הרי על כיסוי הדם מברכים, יתברר שהוא ברך ברכה לבטלה. יש מזה, כן? או, יש אומרים שיחסה בלי ברכה. טוב, על כל פנים, הלאה, השוחד ונמצא טריפה. שתיים, השוחד לשם עבודת כוכבים, הרי זה אסור בענה. השוחט חולין בפנים, הוא לקח אוף של חולין או חיה ושחט אותה בתוך העזרה, אז הוא עבר עליו, אין בזה קראת, כמובן זה מה שלמדנו למעלה, אבל הקורבן פסול. מה זה? עבר אליו, אליו הבא מכלל עשה, כתוב וזבחת שם ולא במקדש את החולין. וקודשים בחוץ, או ששחט קודש, תודה, שחט קודשים קורבנות בחוץ, או שחט חיה ועוף שנסקלים, יש מצב, בבקשה, חיה ועוף שנסקלים, איך יכול להיות? כי אם הם הרגו בן אדם, חיה, יש כמו שור שנגח אדם לרגו, חיה מיטה, מביאים אותו לפני הסנהדרין ודנים אותו, כן? אז אותו דבר, לא רק בהמה, גם יכול להיות עוף. עוף יכול לנקר בן אדם תינוק את מוחו ולהרוג אותו, וכו' וכו'. אותו דבר חיה, ודאי שיכולה, חיה טהורה. או לדוגמה, שנרבעו על ידי בן אדם, אדם רבה אותם, כן? בא על חיה, על עוף, סטייה מינית, ואז הבהמה, הורגים אותה. חייבת מיטה. אם הוא שחט חיה ועוף שחייבים סקילה, הרי אסור בהנאה, והוא קדם ושחט אותם, אז כל אלו אסורים בחילה גם לאחר שחיטתם. אז יוצא מה זה היה שחיטה שאינה ראויה. מעשה השחיטה הוא מעשה מושלם, אבל התוצאה של השחיטה לא עזרה לנו. בכל המקרים שמנינו אסור לאכול את העוף או את החיה. רבי מאיר מחייב לחסות את הדם. הוא אומר, למרות שזה שחיטה שאינה ראויה, צריך לחסות. ואילו חכמים פותרים, כי הם אומרים, שחיטה שאינה ראויה, אינה שחיטה. נכון, טכנית עשית כאן שחיטה, אבל כיוון שלא ראוי, אין לי את התוצאה שאני יכול לאכול בכל המקרים האלו, אין כיסוי דם. איך אומרים? אין לזה כיסוי. אין לזה כיסוי, אז לכן אנחנו פותרים אותו מכיסוי. יפה. רבי מאיר אומר, מחייב, כי הוא אומר שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה, וחכמים פותרים, תזכרו את הדעות, עכשיו יהיה הדיון. כלומר, שחיטה שאינה ראויה. או, עכשיו עוד מקרה, השוחט ונתנבלה בידו. הוא לא התכוון, הוא רצה לשחוט שחיטה מלאה, ופסל, כגון שהוא שחט, כן? אין שום בעיה. כן. כגון שהוא שחט, מה הוא עשה? או שיהיה יותר שקט. עכשיו, השוחט ונתנבלה בידו. נפסלה השכינה, השחיטה, לא כוונת השוחט. או הנוחר. מה זה נוחר? הרקת בהמה בלי שחיטה. או המעקר את הסימנים, משך את הסימנים ממקומם בחיבור הלוע של הבהמה. בכוונת תחילה, פטור מלחסות, אפילו לרב מאיר. למה? כי אין כאן שחיטה בכלל. אז לכן, פטור מכיסוי. כן. יפה. עד כאן, נראה רשי, אומר כאן רשי. רשי אומר, חיה ואוף הנסקלים כגון שנרבעו ונגמר דינם ושחטם. וחכמים פותרים דשחיטה שאינה ראויה לשמה שחיטה. ואף על גבי כיסוי שפיכה כתיבה, כתוב כי יצאו צית חיה עוף ומה? שפך את דמו וכיסהו באפר, לא נאמר ושחט. בכל אופן, אפילו אחי אשר יאכל כתיב, צריך להיות איש כי עצות צאת חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו, אז אשר יאכל, ברור שזה על ידי שחיטה. ותמיד רב מאיר פרש בגמרא, למה הוא אומר שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה? תמם שחכמים יותר ברור, גם הגמרא תברר את זה. גמרא, אמר אחיה בר אבא אמר רבי יוחנן. עכשיו דבר מעניין, יש בשתי סוגיות מחלוקת בין רב מאיר ורב שמעון, בין רבי מאיר וחכמים, ובמשנה שלנו, רבי יוסי ורב שמעון, מכאן אצלנו, תנקמה ורבי יוסי. אז יש מחלוקת בין רבי יוסי ורבי שמעון בשני נושאים, האם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה או אינה. אחד, מה שלמדנו באותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אם הוא שחט שחיטה שלא ראויה, האם יש איסור לשחוט את בנו? אז לפי רבי מאיר, שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אז מותר, כמו בכיסוי אדם שהוא מחייב אותו דבר אותו בנו. המחלוקת כפולה, ורבי שמעון שאומר לגבי כיסוי אדם שחיטה שאינה ראויה לשמה שחיטה ופטור מכיסוי אדם, גם אין איסור של אותו עובד בנו. עכשיו רבי יהודה הנשיא, והגמרא תסביר בהמשך למה, הוא החליט בכל מקום לסבור כמישהו אחר. במקום אחד הוא פסק כמו רבי מאיר, ומה הוא עשה? הוא הביא את רבי מאיר כלשון חכמים, תנא קמא, כדי, הוא רצה לפסוק כדעתו, אז הוא לא אמר את זה בלשון יחיד, ככה הוא קבע הלכה כמותו. ובכיסוי אדם הוא ראה צורך לפסוק כמו רבי שמעון, אז הביא את רבי שמעון בלשון חכמים, כי הוא רצה לפסוק כמותו. ולמה? מיד הגמרא תסביר. אמר רבי אבא רבא אמר רבי יוחנן, ראה רבי, הוא הרי מסדר המשנה, הוא ערך את שישה סדרי משנה, ראה רבי דבריו של רבי מאיר באותו ואת בנו, בנושא של סוגיית אותו ואת בנו, שחיטה שאינה ראויה, הוא קיבל את דעתו של רבי מאיר, ושם ראינו גם כן מחלוקת לגבי שחיטה שאינה ראויה, האם זה יש איסור של אותו ואת בנו, ולכן שנאו בלשון חכמים, והוא אמר חכמים מחייבים, מי זה החכמים? זה רב מאיר. אז הוא הכניס אותם בלשון בקוד שנקרא חכמים, כדי שיהיה ברור שהוא פוסק כמו הדעה הזאת. ודבריו של רבי שמעון, שהוא חולק על רבי מאיר, שאומר ששחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה, נראו לו בסוגיית כיסוי אדם, בסוגיה שלנו, ששנה את דעתו של רבי שמעון, אצלנו במשנה זה מופיע כתנא קמא, בלשון חכמים, וחכמים פותרים מכיסוי אדם בשחיטה שלא ראויה. והגמרא אחר כך תסביר למה בנושא של כיסוי אדם הוא פסק כרבי שמעון, ועשה אותו ואת בנו הוא פסק כמו רבי מאיר. הרי זה אותו פרינציפ, שחיטה שאינה ראויה. אם שחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, צריך להיות בשני הנושאים. אם ראויה, בשני הנושאים. הגמרא תסביר. עכשיו קודם הגמרא שואלת לפי הסדר. רבי מאיר טוען שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. רבי שמעון אומר לו, שואלת הגמרא, רבי מאיר, לאיך? בעצם דעתו של רבי שמעון על פניו יותר צודקת. שחיטה שאינה ראויה זה לא שחיטה. זה פשוט, כי זה לא ראויה, הוא שחט לעבודה זרה וכו'. למה אתה חולק? אמר רבי, מה הייתה מדי רב מאיר באותו ואת בנו? אמר רבי שוע בן לוי, גמר גזרה שווה, שחיטה שחיטה משחוטי חוץ. אצלנו כתוב, לגבי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ולגבי שחוטי חוץ גם, שם גם כתוב שאסור לשחוט מחוץ, אני לא צריך את השון הפסוק, גם כתוב הביטוי שחיטה. אז הוא אומר, בוא נלמד, שחיטה משחיטה. מה שחוטי חוץ? מה הטעם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה? הרי מי שלקח קורבן, איפה הוא צריך לשחוט אותו? בפנים, בעזרה. ואם הוא ישחט אותו בחוץ, הוא חייב קראת. אבל ברגע שהוא שוחט אותו בחוץ, זה דבר שאינו ראוי. כי קורבן צריך לשחוט אותו רק במקדש, ולא בחוץ. אז אם כן, הנה, לגבי שחוטי חוץ ברור ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, כי התורה מחייבת על המעשה הזה קראת. אז אותו דבר גם אצלנו לגבי כיסוי אדם. אומרת הגמרא, מה הייתה מידי רבי מאיר, באותו ואת בנו, סליחה, אמר רבי יהושע, גמר שחיטה, שחיטה משחוטי חוץ. השחיטה שכתוב, אותו לא שחטו ביום אחד, למד משחוטי חוץ. אצל שניהם נאמר לשון שחיטה. מה אתה שחיטה שאינו ראויה, שמה שחיטה? כי כל מהות שחיטת קודשים בחוץ היא אינה ראויה. ובכל אופן, התורה מחשיבה את זה כשחיטה עובדה שהוא מקבל עונש כרת, אף אחה, באותו ואת בנו נמי, שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. ורבי שמעון, אם כך, יש כאן דבר, גזרה שווה, הסבר יפה של רבי מאיר, נכון? אומרת הגמרא, לא, נכון, גם לי יש גזרה שווה, שחיטה, שחיטה. אבל אני לא לומד את זה משחיטה של שחוטי חוץ, אלא מנושא אחר. אמר רבי מני בר פטיש גמר וטווח טבח ואכן. אמנם לא כתוב לשחוט, כתוב וטבוח, אבל וטבוח ושחט הם אותה פעולה. אז הוא אומר, הוא לומד את זה ממה שיוסף אמר. חז"ל אומרים שזה היה מנשה, שאמר לו, תכין להם את האוכל כדי שיוכלו איתי. מה להלן שחיטה שראויה? כי כתוב, כי איתי יאכלו האנשים. אף כאן, באותו ואת בנו, לא תשחטו. מתי יש איסור? רק כשזה השחיטה עושה מצב שאפשר לאכול אותו. שחיטה שאינה ראויה, לאו שמה שחיטה, ולכן אין איסור של אותו ואת בנו. כן, יפה. יש שואלים, איך אפשר בכלל ללמוד משחוטי חוץ? הרי כל מהות שחוטי חוץ זה לשחוט אותו בחוץ. אם תגיד שחיטה שאינה ראויה, לא אבי שחיטה, אז לא יכול להיות בכלל איסור. זה דבר מיוחד. כן, דנים על זה בנקודה הזאת. על כל פנים, ורבי מאיר נמי לגמר מטווח טבח. למה רבי מאיר בחר ללמוד משחוטי חוץ? על פניו, שחוטי חוץ זה נושא של קודשים, וטבוח טבח, וסליחה, ונושא של אותו ואת בנו, זה חולין, לאו דווקא קודשים. אז ללכת ללמוד נושא של חולין מקודשים, זה קצת שני נושאים שונים. לכאורה, יותר טוב מה שאמר רבי שמעון, בוא נלמד את טבוח טבח. למרות שיש כאן פרובלמה, לפני מתן תורה, או לא, טוב. על כל פנים, אומרת הגמרא, רב מאיר נמי שילמד מטבוח טבח, ומזה הוא ילמד ששחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. אומרת הגמרא, אומר רבי מאיר, תגיד לי, איזה גזרה שווה יותר מדויקת ומוצלחת? שלי או של רבי שמעון? אני אומר שחיטה, שחיטה, ביטוי דומה. הוא עשה גזרה שווה דומה. כאן כתוב שחיטה וכאן כתוב טבוח טבח. נו, מה יותר מוצלח? שלי? אומר, דנים שחיטה משחיטה ואין דנים שחיטה מטביחה. כן. אומרת הגמרא, מי נפקא מינה? רבי מאיר, מה אתה עושה מזה בעיה? הרי זו סוגיה מפורסמת בתש"ס, שגם גזרה שווה אפשר ללמוד במילים דומות. לא צריך להיות בדיוק דומה. הדוגמה הקלאסית זה לגבי תומת צרעת, לגבי תומת כלים. שכאשר יש בית מנוגה ויש תוכו כלים, בא הכהן וחילץ את האבן, ואחר כך הוא משאיר את הבית שבעה ימים, ופעם כתוב ושב הכהן ופעם הוא בא הכהן. לומדים שם גזירה שווה מהחליצה של הפעם הראשונה לחליצה של הפעם השנייה. ולמרות שפעם אחת כתוב ושב, ופעם אחת כתוב ובא, אבל המשמעות של שב זה כמו בא, ובא זה כמו שב. הנה לך שאפשר ללמוד גזירה שווה, כאשר המשמעות דומה, אז גם כן ושחט וטווח טבח זה אותו דבר. מה הדין? בואו נראה רש"י מביא כאן את העניין הזה של שב הכהן. הרבה פעמים בשעה זה מופיע, רש"י טורח להסביר לנו עוד פעם. ושב הכהן, ובא הכהן, בנגעי בתים כתיב, וילפינה מנה גזירה שווה בתורת כהנים, נאמר ושב הכהן ונאמר בא הכהן, מה שבעה חולץ וקוצה ותח, ונותן לו שבוע, זה כתוב בפירוש בתורה, אף ביה בפעם השנייה אותו דבר, וכבר פירשתי היפה בעירובין, בדף נון א', ולכן אני לא חוזר להאריך כאן בדבר. על כל פנים, אז מה רבי מאיר אומר, הגזרה שווה שלי יותר שווה? הרי בגזרה שווה לא צריך להיות בדיוק המילה, העיקר שהעניין אותו דבר. עונה הגמרא ואומרת, זה נכון. אפשר ללמוד גזרה שווה גם אם המילים אינן דומות. אבל כשיש אפשרות לדייק יותר, נבחר את הדייקן יותר. כלומר, אם לגבי צרת אין לך גזרה שווה, אז גם זה טוב, ושב ובא. אבל כאן, כשיש לך גזרה שווה ללמוד בצורה מדויקת, שחיטה, שחיטה, למה נרחיב את הגזרה שווה לשני מילים שונות? לכן אומר, אני מילה שדורשים גזרה שווה גם בדברים דומים ולא בדיוק, לא בזהות. איכד אלי כדדה מילי, אין לך אפשרות אחרת. אין אפשרות ללמוד את הגזרה שווה בשתי תיבות דומות. אבל איכד אדה מילי, אם יש גזרה שווה יותר זהה, נבחר את הזהות המוחלטת, מדדה מילי על פינן. לכן רבי מאיר עדיף ללמוד גזרה שווה, שחיטה, שחיטה משחוטי חוץ, ואומר, מכאן שחיטה שאינה ראויה, שמע שחיטה, כי שחוטי חוץ זה שחיטה שאינה ראויה, וחייבים עליה קראת. שואלת הגמרא, אם כך, באמת, למה רבי שמעון בחר ללמוד מטבוח טבח אצל יוסף? הרי באמת צודק רבי מאיר, ורבי שמעון נמי לגמר את אותו ואת בנו משחוטי חוץ. למה הוא העדיף ללמוד מטבוח טבח? עונה הגמרא, דנים חולין מחולין, ואין דנים אותו ואת בנו משחוטי חוץ, שזה חולין מקודשים. שהרי שחוטי חוץ זה רק בקודשים, ואותו ואת בנו זה גם בחולין. למרות שזה לא בדיוק קושיה, כי אותו ואת בנו נוהג גם בקודשים. אז לכן, אבל הוא אומר, קודשים זה קודשים, אבל אותו ואת בנו זה נושא כללי, זה גם בחולין. אז אומר רבי שמעון, אני מעדיף ללמוד טבוח טבח שמדובר בחולין, אותו ואת בנו שעיקרו בחולין, מאשר ללמוד אותו ואת בנו מקודשים. ורבי מאיר, עטו אותו ואת בנו לנהיג בקודשים. זה לא נקרא שני נושאים נפרדים. גם בקודשים יש את זה. היינו דקאמר, זה הנימוק שהכריע את רבי יהודה הנשיא לפסוק באותו ואת בנו כרבי מאיר ולא כרבי שמעון. הטעם האחרון שבאמת הגזרה שווה מתאימה, שאותו ואת בנו שייך גם בקודשים, אז זה לא זר לקודשים. היינו דקאמר רבי חייא רבי דבריו של רבי מאיר באותו ואת בנו, ושנאו בלשון חכמים. למה? כיוון שהטענה הזאת של רבי מאיר היא נכונה, לכן נראו לרבי דבריו והוא קבע אותם בשון חכמים. עכשיו, עד עכשיו עברנו על המסלול של אותו ואת בנו. עכשיו יש מחלוקת גם בכיסוי אדם בין רבי שמעון ורבי מאיר. שמה בכיסוי אדם רבי יהודה הנשיא למדנו, החליט לי לסבור כמו רבי שמעון, ששחיטה שינה ראויה, לשמה שחיטה, בניגוד למה שפסק כאן. אז קודם הגמרא עוברת למסלול למה רבי מאיר סובר בכיסוי אדם שמה שחיטה ושחיטה שאינה ראויה, ולמה רבי שמעון לא שמה שחיטה. בואו נראה. אומרת הגמרא, מה הייתה מעדי רבי מאיר בכיסוי אדם שהוא אומר כיסוי שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה וחייבים בכיסוי אדם גם בשחיטה הזאת? אמר רבי שמעון בלקיש, גמר גזירה שווה שפיכה, שפיכה משחוטי חוץ. אצלנו כתוב, אשר יצאו צית חיה ושפך את דמו וכיסהו באפר, שפיכה. וכתוב גם כן אצל שחוטי חוץ הביטוי שפיכה. אז אם כן ושפך, אז לכן הוא מה להלן, איפה לגבי שחוטי חוץ שכתוב שפיכה? אז זה נעשה בשחיטה שאינה ראויה, כי לקחת קורבן ושחטת אותו מחוץ למקדש, זה שחיטה שאינה ראויה. ובכל אופן חייב קראת, שמה שחיטה, אותו דבר בכיסוי אדם, שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה.
דם יחשב
לאיש ההוא, דם שפך. כן. זה הפסוק, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, זה בשחוטי חוץ. טוב. אז הוא אומר, אתה יודע למה אני סובר שבכיסוי אדם, שחיטה שאינה ראויה, אני לומד את זה משחוטי חוץ, שפיחה, שפיחה. שואלת המערה, רבי שמעון אומר, לא, שחיטה שינה ראויה, לאף שמה שחיטה. למה? הרי לכאורה יש כאן פסוק, מה אתה אומר על הדבר הזה? אומרת המערה, ורבי שמעון, אוף תמה, סליחה, ורבי שמעון, למה שהוא אומר, שפיחה שינה ראויה, לא שמה שחיטה לגבי כיסוי אדם? הוא אומר, כתוב בכיסוי אדם אשר יאכל כתיב. כתוב איש אשר יצאו צית חיה או אוף. איש יצאו... אוף אשר יאכל. ושחט, שפך את דמו וכיסהו באפר, נכון? אז כתוב אשר יאכל. אז מה אומר, על מה הוא מדבר? על שחיטה ראויה. אז צריך וכיסהו באפר. אבל אם זה לא אשר יאכל, אז לא, מכסים. הוא אומר, יש כאן פסוק מפורש. רבי שמעון אומר, אשר יאכל כתיב, דווקא שחיטה שמטרת באכילה. ורב מאיר, לכאורה הוא צודק, הוא אשר יאכל למעוטי אוף תמה, שהוא לא חיה בכיסוי ודעתה. למה? כי בכלל המין הזה הוא לא בר אכילה כלל. כלומר, רבי מאיר טוען, אם אחד ישחט איזה עורב, אז לא צריך לעשות את דמו. זה כולם מסכימים. הוא אומר, זה הכוונה אשר יאכל, שהוא מסוג שאוכל, לא שקרה פנצ'ר. אז הוא אומר באופן כללי. ורבי שמעון, מה, באמת, איך למדת על אוף כשר שנשאל, שלא ראוי לאכילה, שאז לא כיסוי? אולי באמת התורה מדברת על מין כזה שבכלל לא שייך בשחיטה. הוא אומר, לא צריך, רבי שמעון אוף תמה, מה איתה מד אליו ברכילה הוא? אז טריפה נמי לברכילה הוא. כן? אוף תמה, למה אתה, באמת, אתה רוצה להגיד שאוף תמה, הוא מתמעט מאשר יאכל. למה? למה הוא מתמעט? כי אין תוצאה שאפשר לאכול אותו. אז גם שחיטה טריפה וכל השחיטות שאינם ראויות, לא ראויות לאכול, זה אותו עניין שדיברנו. למרות שאפשר להגיד הסוג, כן? כי הרי למשל, אוף טריפה, אוף תמה שתשחט אותו, אתה לא מציל אותו מדי נבלה. אז יש בכל אופן תועלת. טוב. ואיינו דאמר רב חייא רבי דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם, שנאו בשלום חכמים, זה הטענה של רבי שמעון, נראתה לו, לכן כאן הוא פסק כמו רבי. יפה, ראינו כאן את את הזה. אנחנו עוברים עכשיו לדף פ"ה עמוד ב'. אמר רב אבא, לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שינה ראויה שמה שחיטה. לא חופשי חופשי, כל שחיטה שלא ראויה נחשב שחיטה. לגבי אותו ותמנו, לגבי כיסוי אדם. לא כל שחיטה, אלא מודה רבי מאיר, למרות ששמה שחיטה, בכל אופן לעניין לאכול, אין השחיטה הזאת מתירתה. הגמרא תשאל אחר כך פשיטה, מה שייך שישחט טריפה והשחיטה תתיר אותה? טוב. ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. מודה רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה מתרתה מדי נבלה. כן? אנחנו לא אומרים כיוון שלא שמה שחיטה, אז בעצם לא נעשה כאן כלום, זה כמו הבהמה נגיד מתה מאליה, ואז יש כאן לא רק איסור אכילה, גם טומאת נבלה. גם בזה רבי שמעון מודה שבכל אופן השחיטה פעלה משהו שהוציא אותו מדי נבלה. זה כתוב כאן בברייתא. אמר מר, לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, מודה רבי שמעון, מודה רבי מאיר, שאין מתירתה באכילה. שאומנם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אבל לא הכוונה שזה נותנים על זה הכשר בדץ חותמת כשר לאכילה. כמו שאחד אמרו לו להפריד בערב פסח בסופר מצרי חמץ, אז הוא אמרו לו, נתנו לו מדבקות שישים על המוצרים כאשר לפסח, זה, לכן לא עושים את זה, צריך להיות דברים. אז הוא הלך, והוא, לא יודע, זלזל בזה, שם, בכל מקום ראה המוצרים, אמר, מה, אני אתחיל לעבוד לחסות את דמייריות, שם כאשר לפסח, גם על בירה. אז שם פתקה, כאשר לפסח. ואז הוא אומר, אני לא צריך לחסות. כן, הוא חשב אם הוא שם פתקה, זה מכשיר אותו. כן. טוב, אומרת הגמרא. אמר, לא לכל אמר יש שחיטה שאין הרבה שחיטה. מודר רב מאיר שם עתירתה בחילה. שואלת הגמרא פשיטה. וחית עליה לדעתך שבהמה טריפה ישחטו אותה וזה יהיה מותר באכילה? זה לא שייך להגיד, זה פשוט. וכי היא טריפה בשחיטה ממשטריה? אומרת, לא צריכה. מה שאמר לנו לשוחט, או מקרה... ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. מודה רבי שמעון שהשחיטה מתארתה מדי נבלה. אמרנו את זה. כן? שהשחיטה מועילה, למרות ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אבל בכל אופן מועילה שחיטה להוציא את הנשחטת, נגיד טריפה ששחטת, שהיא אסורה באכילה, אבל מותרת מדין טומאה, אין בה טומאה. אמר, לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, מודה רבי מאיר בשם עתירתה באכילה. שואלת אומר הפשיטה, וכי טריפה בשחיטה ממשטריה, עונה הגמרא לא צריכה. כאן נקדים לומר ככה, יש מה שנקרא בן פקועה. אם יש בבטן הבהמה עגל, שחטת את האימא, העגל פטור משחיטה. אפילו שהוא אחר כך יצא חי וגדל, בעצם עקרונית לא צריך שחיטה. אפילו שהוא בן 5. חז"ל גזרו שאם הוא יתהלך הרבה זמן, צריך שחיטה מדי רבנה. עכשיו, מה יהיה אם האימא יטריפה, והעובר הוא בר כבר גמור, ושחטת את האימא, אז בדרך כלל שחטת את האימא, שחטת את העגל. עכשיו, אבל השחיטה של האימא לא מתירה את האימא. אבל אולי היא תתיר את העגל? לא. כיוון שהיא לא מתירה את האימא, היא לא תתיר את העגל. אז מה עושים? שוחטים את העגל. החידוש אפשר שיש 4 סימנים נתנו כאן לעגל הזה. 2 סימנים של האימא, אם 2 הסימנים של האימא עובדים, יש לו מקדם בטיחות. אם 2 סימנים של האימא עובדים, הוא פטור משחיטה. אם לא עבדו, אז יש לו 2 סימנים של עצמו לעובר הזה. החי, כן, כן. כן, מה הלך? לפי הדין זה נקרא בן פקועה, שבעצם יכול להיות בן 5 מדין תורה, יכול אותו לתת לו מעקב, לא צריך לשחוט אותו. חז"ל דקנו בכל אופן שחיטה, שיכול לצאת מזה תקלה. אומרת הגמרא, לא צריכה מה שאמר שמודה רב מאיר שאין מתירתה באכילה, לא צריכה אלא לשוחט את הטריפה ומצא בה בן 9 חי, כיוון שמלו לו 9 חודשים והוא ראוי כבר לצאת לאוויר העולם, לא נגרר אמו אחרי אמו שגם הוא טריפה, כי בעצם אם הוא זה עובר שאיננו בן 9 חי, אז בעצם העובר גם טריפה, כי הוא תוצרת של טריפה, אז גם הוא טריפה. אבל כאן מדובר בעובר חי, שהוא כבר גמור. או, אם באמת האימא לא הייתה טריפה, אז השחיטה של האימא הייתה מועילה לעובר. אבל עכשיו, ואפשר לאכול אותו בלי שחיטה מעיקר הדין, אבל כאן, כיוון שהשחיטה של האימא לא הועילה, סלקא דתחמינא. שאפילו אם אמו יטרפה, הועיל דאמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, וכולל גם שחיטה של טריפה, הייתי חושב ששחיטה תהנה לשחיטת אמו, תועיל השחיטה של האמא, להתיר את העובר בן 9 שנמצא בבטן האמא, כי השחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה לפי רבי מאיר ולא לבית שחיטה, כמה שמה אז רב אבא אומר שכאן מודה רבי מאיר שלמרות ששחיטה שאינה ראויה שחיטה לא מועילה עבור העובר, במקרה כזה צריך לשחוט את העובר בעצמו. כן, שואלת הגמרא ותסברה, אפשר להסביר כרבדד רבי מאיר? ואמר רבי מאיר בן פקועה, עובר בן 9 חודשים שנמצא בבטן אמו טעון שחיטה, ואין שחיטת אמו גם, הוא חולק. הוא אומר שאפילו, כיוון, למדנו את זה למעלה, כיוון שנגמר גידולו, הוא כבר בן 9, אז הוא לא יועיל בשחיטת אמו. מתי שחיטת האמא עוזרת לעובר אם הוא פחות מתשעה חודשים? ברגע שהוא תשעה חודשים, אנחנו כבר די, יש לו חיים מעצמו. אז איך אתה יכול לשייך את זה לרב מאיר? ואמר רב מאיר בן פקוע, טעון שחיטה, עונה הגמרא, לא צריכה. רב אבא בא לשמיע לנו לשיטת רבי מאיר, אלא לרבי, דרבי סבר לה כרבי מאיר בחדה וסבר לה כרבנן בחדה. סבר לה כרבי מאיר דאמר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, כמו שאמרנו למעלה שבאותו ועד בנו הוא פסק כמו רבי מאיר ששמה שחיטה, ומזה הוא למד לכל התורה כולה חוץ מכיסוי אדם. ומצד שני סבר לה כרבנן שחולקים ואמרי שחיטת אמו מטרתו למרות שהוא כבר בן תשע חי, כיוון דאמור רבנן שחיטת אמו מטרתו תען אלי שחיטת אמו ולא לבי שחיטה ליבא דרבי כמה שמלן שלו ולא לכל, או יתרפה לא מועיל, אז צריך שחיטה בפני עצמו. ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, מודה רבי שמעון שמטהרתה מידי נבילה. שואלת הגמרא, גם זה פשיטה? ברור, דאמר רבי דודא אמר רב אמרי למתית התנא כתוב, וכי ימות מן הבהמה הנוגע בנבלתה יטמא. לומדים מה זה מן הבהמה? שלא כל בהמה מטמאה. יש בהמות שמתות מטמאות בטומאת נבילה, ויש כאלו שלא. כי כתוב, וכי ימות מן הבהמה. אני צריך להגיד, וכי ימות. בהמה, וכי תמות בהמה, מה צריך מינה בהמה, סימן שלא כל הבהמות מתמות נבילה. מקצת בהמה מתמה, קצת בהמה מתמה. איזו זו שלא מתמה, טריפה ששחטה. אם לפני שמתה, הספקת לשחוט אותה, הצלת, לאכול, אתה לא יכול. למרות שיש כאלו רואים שבהמה הולכת למות, או שוחטים אותה, רצים לשוחט, זה במקום שאין תרפות, יש איזו חולשה, אז אפשר, לפני שתמות הבהמה, לשחוט אותה וזה קשר. אבל אם הבהמה היא טריפה, לא יועיל. אז מה הוא עוזר? שהוא מוציא אותה מידי נבילה. אז לכאורה זה פשיטה. לא צריכה מה שרב אבא אמר לנו, אלא לשוחט את הטריפה ויחולין בעזרה, שגם היא יצאה מידי נבילה. דתניה, השוחט את הטריפה, שהיה ידוע, אנחנו רואים כבר מחיים שהיא טריפה. יש לה חמישה רגליים, שלושה רגליים, וזה טריפה. כל יתר כחסיר דמי. וכן השוחט ונמצאת אחר השחיטה שהיא טרפה. נגיד, הלב יש בו חור. זה וזה חולין בעזרה. זה וזה, אם היו חולין בעזרה, רבי שמעון מתיר אותם בהנאה, למרות שסתם חולין שנשחטו בעזרה, אסורים באכילה ואסורים בהנאה. כאן שהבהמה טריפה, סובר רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לה שמה שחיטה, וממילא זה לא נקרא חולין שנשחטו, ולכן לא אסורים בהנאה. וחכמים אוסרים, כי הם אומרים שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, ולגבי זה בדיוק שיטת רבי מאיר, ולכן אסורה בנה. סלקא דתחא אמינא, אוי, ואמר רבי שמעון מותר בנה, עלמא, כן, שלב שחיטה היא כלל, אז אם כן אנחנו אימה מידי נבלה, למה היא לא מתארה? כמה שמלן, שאפילו שחיטה טריפה בחולין, מתארת אותו מידי נבלה. אמר לי רב פאפה לאבייה וסבא רבי שמעון חולין שנשחטו בזרה דאורייתא הוא, כי מזה מוכח ממה שיתירם בהנאה בשחיטה שאינה ראויה, כי אם האיסור הוא רק דרבנן שגזרו שמה יחשבו אנשים שהחולין הם קודשים ואחרי זה יבואו להתיר לכל ויוכלו אותם מחוץ לזרה יגידו שגם קודשים מותר, אז גם בשחיטה שאינה ראויה היה צריך רבי שמעון לסור מהאדם הזה. אמר לי אין, והתנן באמת למדנו שרבי שמעון סובר שחולין שנשחטו בעזרה זה איסור דאורייתא. רבי שמעון אומר חולין שנשחטו בעזרה יישרפו באש, וכן חיה שנשחטה בעזרה גם היא תשרף, למרות שהכל יודעים שחיה היא חולין, הרי לא מקריבים חיות בקורבנות. כיוון שלמדנו שרבי שמעון אוסר גם בחיה, על כורחך חולין שנשחטו בעזרה זה מדאורייתא, כי היא אמרת בשביל מה דאורייתא היינו גזרינן חיית ובהמה, אלא היא אמרת שכל העניין שחולין שחטו בעזרה זה דרבנן, אז לא צריך לגזור על חיה בהמה, מה הייתה מה עשו אותו דלמטי למחל קודשים בחוץ, שייתו ויחשבו שהבהמה של חולין שנשחטה בעזרה היא קודשים, אז זה לא שייר בחיה, כי כולם רואים שזה צבי, אז ממילא אז היא גוף הגזירה ואנחנו נקום גזירה לגזירה. טוב, זה עד כאן נעצור. בעזרת השם, מחר נמשיך.